שבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו בשעה השנייה של תוכניתנו. כן, כן, את יכולה, גלית, להדעיך את המוזיקה כליל, כי עכשיו אני אזמר. בסדר, זו הייתה אמורה להיות בדיחה. אבל גלית היא נתבת השידור שלנו, ואנחנו רוצים, אני רוצה שלא כמנהגנו, להתחיל מעיתוני הדפוס. העיתונים המרשרשים, כי חלק גדול מהחומר אני מביא מן האינטרנט, ששם לא חסרות בעיות עם הפייק ניוז שנדבר עליהם בהמשך וכן הלאה. אבל בואו נתחיל, קודם כל הגיע אל המערכת הירחון היסטרי מגזין של ה-BBC, ואני מדבר על חוברת ספטמבר, הם רצים קדימה, ספטמבר 2018, אבל החוברות שלהם הן נהדרות, הן פשוט נהדרות. הנה, החוברת הזאת מחזיקה 100 עמודים, והיא עוסקת בדבר השחור, 1348-1352, זה היה משהו מחריד, חצי אירופה זה השמיד הדבר הזה, הבובוניק פלייג. אז הם מספרים לנו על הסיפור הזה, קילו קיור, תהרוג או תרפא. לא מזכירים כאן את חבקין. חבקין היה יהודי רוסי, שומר מצוות, שהיה אחד מהרופאים, לא רופאים, אולי היה רופא, אחד מהמיקרוביולוגים הגדולים בעולם. הוא זה שמצא חיסון לדבר השחור וניסה אותו על עצמו. מה הוא לא עשה שם? יוזף ליסטר קרא לו הרי בשעתו, The Savior of Humanity, מציל האנושות. והיום שמו נשכח מלב. בסדר, נו, כרגיל אצלנו, לא חשוב. יש להם אבל כאן רשימה של 100, זה מצחיק, מיד תבינו למה אני צורק, 100 האנשים החשובות ביותר בעולם. וזה לא, זה היה משאל שבו הם פנו אל מומחים, אל היסטוריונים, זה לא אל עמך. הם פנו אל היסטוריונים ואמרו להם, מה דעתכם, מי 100 האנשים החשובות ביותר מאז שחר האנושות? זה לא השנה האחרונה או משהו. אז התוצאות הן כאלה. בראש הרשימה עומדת מרי קירי. מרי קירי נולדה ב-1867 והלכה לעולמה ב-1934, הייתה ממוצא פולני והייתה אחת מחוקרות הגרעין הראשונות, ועל שמה יש אפילו יסוד, פולוניום, על שם פולניה וכן הלאה וכן הלאה. היא קיבלה פעמיים את פרס נובל, פעמיים היא קיבלה את פרס נובל. במספר 5 מופיעה רוזלינד פרנקלין, שהיא בת עמנו, יהודיה וציונית, שהיא זו שצילמה לראשונה בשיטת הקריסטלוגרפיה, צילום רנטגן מיוחד, שהיא פיתחה את הדאבל הליקס של ה-DNA, וכמובן שההמצאה נגנבה ממנה, נבזזה ממנה, פשוט, על ידי ווטסון וקריק, והם קיבלו את פרס נובל, היא כבר הלכה לעולמה, בגיל צעיר מאוד, בגלל סרטן שד, ויש לנו עוד כאן עוד ועוד. אני רציתי לציין גם את מי יש לנו, ליסה מייטנר, נמצאת במקום 40, גם היא ביהודיה שהתנצרה, שבלעדי החישובים שלה היא עסקה בפיזיקה תיאורטית, לא היו מגיעים לפצצת האטום. לא יאומן, זאת האישה. זאת האישה. במקום, וכאן אני אסביר אולי את הצחוק שלי, במקום, איזה מקום זה היה? נדמה לי 40, אני לא בטוח, תנו לי להסתכל. מקום 40, בערך שם, נו, איפה אתה? ישנה דבורה הנביאה. דבורה הנביאה מהתנ"ך, במקום 40. אני מספר להם כל הדברים האלה כי הם מעניינים, ואפשר להגיע, והם נותנים לך באינטרנט כמובן, אתה יכול להגיע ולפתח כל דמות ודמות מהאנשים המשפיעות ביותר בעולם. אבל רציתי להוסיף מכתב שקיבלתי ממאזינה, רונית, שכותבת לי, שמעתי אותך מזכיר יותר מפעם את העובדה שארצות הברית בניגוד לאירופה לא סבלה מהאסון הנורא של הטלידומייד. טלידומייד שבארץ קראו לו טלידומיד, ואורי אבנרי בעולם הזה הגדיל לעשות וקרא לו טולידומט, לעולם הזה הייתה גישה מיוחדת לעיתונות, אין מה לומר. זאת תרופה שפותחה כדי לעזור לנשים בהיריון, בייחוד בשליש הראשון כשסובלים מהקאות והכל, כדי להקל עליהם. אבל מנהל המזון והתרופות הפדרלי של ארצות הברית לא רצה לאשר את התרופה. לא הסכים, היא אושרה רק באירופה, והתוצאות היו נוראות. נוראות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ילדים נולדו ללא גפיים, זה היה נורא. היום משתמשים בתלידומייד, בין היתר, למאבק במחלת הצרעת. מסתבר שהתרופה הזאת טובה לצרעת ועוד למחלות אחרות. אז כותבת רונית, כותבת אליי, לא הזכרת את חלקה של פרנסיס אולדהם קרסי. מי אותה פרנסיס אולדהם קרסי? היא הלכה לעולמה בקנדה, עיר בשם לונדון בקנדה, בגיל 101, והיא הייתה גם רופאה וגם מיקרוביולוגית, והיא עמדה בראש מה שנקרא Food and Drug Administration, ואמרה, אני לא מאשרת את התרופה, אני רוצה עוד בדיקות. והיא הצילה אלפי ילדים אמריקנים, אם לא עשרות אלפי ילדים אמריקנים, ממומים קשים. היא עשתה לה אויב גדול, חברת התרופות, אבל היא התעקשה ולא הסכימה. ובאמת היא צודקת המאזינה. אז הנה אני מזכיר אותה. ביחד עם החוברת הנהדרת הזאת של שנקראת היסטורי של הבי-בי-סי. אבל בואו נתקדם, יש לנו את לפואה הצרפתית, אנחנו מציינים 500 שנה אחרי לאונרדו דה וינצ'י. עם כל ההמצאות המדהימות שלו והמוח הגאוני שלו. ולזה המאמר הראשי בלפואה מוקדש, לאקספרס עוסק בגאונים שבחבורה, הוא מביא לנו כמה וכמה גאונים שמשנים את פני החברה בחדשנות והכל, טוב, יש לקוריאה הצרפתית שביניכם יש הרבה מה ללמוד. נובל אובזרבטר מביא לנו כאן את הזוגות, מה שהם משתמשים בצרפתית בביטוי האנגלי, power couples, זוגות עם הרבה מאוד כוח, ששם בצרפתית מדברים על אמור, זאת אומרת אהבה, גלואה, תהילה והשפעה. הזוגות המשפיעים ביותר בעולם הם היפים ביותר, הם העשירים ביותר, הם. זה לא באופן מחמיא, כי נובל אובזרבטר הוא עם נטייה שמאלה, אתם מבינים. יש לנו כאן מאמר מאוד מעניין בפרי מאץ'. אנחנו יודעים שבארצות הברית יש אהבה גדולה לכלי נשק. ארצות הברית היא היום מדינה של, נאמר, 340, 350 מיליון בני אדם. מאות מיליוני כלי נשק מסתובבים בבתים בארצות הברית. אתם שומעים נכון, מאות מיליונים. ייצור הנשק בארצות הברית הוא מדהים. אז זה דבר אחד שאתה קורא על זה, אבל כשאתה רואה את זה, ופרי מאצ'ו, אחד העיתונים האחרונים, שעוסק בפוטו-ג'ורנליזם, זה מצמרר, זה מחריד. אז הנה אתה רואה כאן אדם צבעוני בטקסס, שהוא ברור לגמרי שהוא חי על תלושי מזון. הוא מלל ומסכן שאין מה לדבר. הוא יוצא מאיזה סופרמרקט עם שקית ניילון, עם קנה לו משהו, אבל על מותנו אקדח גדול. הוא לא יזוז בלי אקדח. יש לנו כאן צילום במכונית של אדם שיושב, ולצידו M16 עם משקפת, זאת אומרת, טלסקופ והכל. בשביל מה אדם צריך M16 עם טלסקופ? אחרת המנוע לא, לא, לא יעבוד. מה בדיוק הבעיה כאן? והוא מסתכל במבט רציני, כן, יש לו גם אקדח, תקוי בחגורתו, מה? M16 לא מספיק. כאן עוד טקסנים, ביתו הקטנה, כל אחד מהם, הנה גלית, תסתכלי. שמעתם מכה, זה באמת מעניין. אין כלי נשק מפה עד הודעה חדשה, אפשר להשתגע מהאמריקנים האלה. אחר כך מתפלים. לא. אני רוצה טיפה יותר לעומק להיכנס למדור המדע של האקונומיסט. קודם כל, האקונומיסט מאוד כועס על שיטת המיסוי שקיימת במערב. את מערכת המיסוי הוא מצייר כמו גנבים בלילה. גנב שיוצא מהמחשקים ועל גבו יש סק עם השלט שהוא גנב, והסק הזה הוא טקס, זאת אומרת מס. שהמס הוא מסובך והמס הוא לא הוגן ולא מפשטים את התהליך. וזה לא מועיל לא למדינה ובוודאי לא לאנשים. אז זה דבר אחד. אבל במדור המדע יש לנו כאן משהו מאוד מעניין. אלה מכם שאוהבים חתולים, אני אחד מהם, יודע שככל שהחתול יותר סעיר, השפם שלו יותר ארוך. למה? כי אם החתול עובר במקומות חשוכים לגמרי, והראייה של החתול היא פי כמה וכמה יותר טובה משלנו, הוא רואה בחושך, אבל יש נקודות ש... גם החתול לא יכול לראות, והוא עובר במעברים צרים, עם השפם שהוא ברוחב הגוף שלו, הוא יודע איך הוא יכול לעבור או לא, כי השפם רגיש מאוד. זה העיקרון. עכשיו, על מה מדובר כאן? אנחנו יודעים שדולפינים פיתחו שיטה לציד, הם הרי צריכים להתקיים באוקיינוס, והמים בהרבה מקרים אחורים לגמרי, לא רואים כלום. אז הם משתמשים במה שנקרא שיטת אקו, והם פולטים תדרי קול, התדרים האלה חוזרים, אקו סיסטם, אנחנו משתמשים בזה, העתקנו את זה מהדולפינים, וכך הם יודעים בדיוק מה עומד לפניהם, להקה של סרדינים או להקה כזאת או אויב, או... הם לפי זה מנווטים. איך מנווטים אריות ים? לא ידעו. אין להם אקוסיסטם, זה השיטה הזאת קיימת אצל הדולפינים, שהם משמיעים קולות וההחזר מלמד אותם איפה זה נמצא. אז איך הם מנווטים בכזאת הצלחה? איך הם קיימים כבר מיליוני שנים? השפם. הסתבר שהשפם. השפם שלהם רגיש באופן מדהים במים. אז אמרו בני האדם, בואו נעתיק את זה. בואו נייצר לנו צוללות, שצדות צוללות או כל מה שנמצא מתחת למים עם שפם, נייצר שפם לחוטי בעל רגישות עצומה. עכשיו השפם הזה ברגע שעוברת על ידו צוללת והמרחקים הולכים וגדלים ככל שהשפם יותר ויותר רגיש, אז זרמי המים מאותתים בדיוק לצוללת כמו לאריה הים. אתה יכול לחסות לו את העיניים, אתה יכול לחסות לו הכל, הוא יודע להגיע לטרף שלו. אם אתה מחסה לו את השפם, הוא לא מוצא את ידיו ורגליו. זה היה מחקר גילה. אז עכשיו, ב-MIT מפתחים צוללת נגד צוללות שיש לה שפם. וכל מה שעובר בקרבתה, התנועה של הגלים, אפילו דקות אחרי שהם עברו, השפם קולט, כמובן שהוא מגיע לבסיס מידע עם מחשבים, אנחנו לא אריות ים, אנחנו קצת יותר מתוחכמים, והנה לכם שיטת גילוי חדשה למעקב אחר תנועה תת-ימית. סיפור מאוד מעניין, מדור המדע של האקונומיסט של ה-17 באוגוסט. זאת אומרת, אתמול, היום יצא גיליון חדש של האקונומיסט. מה יש לנו בטיים? אני מדבר על השבועון טיים. איפה הניוזוויק? ברח לי הניוזוויק. אולי נמצא אותו, מיד נראה. לא חסר לנו חומר. בתיים יש לנו כאן סיפור מאוד מאוד מעניין על מה שנקרא פייק ניוז. זוהי בעיה איומה. מהו הפייק ניוז הזה? אתה יושב מול מחשב ואתה רוצה לקרוא עיתון. אז אתה קורא עיתונים. מסתבר שחלק עצום ממה שמופיע במרחבי הסייבר ספייס, המרחב הקיברנטי הגדול, זה פייק ניוז. זה שטויות ורמאויות ושקרים. יש אפילו מונח שנקרא, הם קוראים לו, דיפ פייקס. זאת אומרת, זיופים עמוקים. מה זה זיופים עמוקים? אתה רואה סרט וידאו על כך שליהודים יש זנב. אז הואיל ואני... יהודי ואתם יהודים, אני בדקתי באחרונה, אין לי זנב, ואני מניח שגם לכם אין זנב. אבל בפייק ניוז יופיע סרט וידאו שיראה משהו שדומה לזנב, ואז ההיסטוריה של הזנב של היהודי, ומדי פעם אנחנו נשמע תרועת חצוצרה ותופים, ואז כל גברי בדרך כלל, עם בס מכובד, כמו זה שלי, יגיד, אפקט, עובדה, טטטטטם, הטופים דופקים. והאידיוטים יושבים ומסתכלים במחשב, אחר כך הם באים אליך ואומרים, אבל כל אחד יודע שיש ליהודים זנב, זה היה במחשב, אני קראתי, אני ראיתי את זה. בסרט וידאו, לא היה ולא נברא, ואפילו משל לא היה, אבל זה נקרא דיפ פייקס. עכשיו, עוד יותר גרוע מזה, מחקר שנעשה על ידי פיו ב-2016, מראה ש-25% מן האמריקנים, לא זו בלבד ששמעו שטויות, קלטו שטויות במחשב, אלא העבירו אותם הלאה. הדבר הזה הוא אסון גם למדינת ישראל, מפני שכמה אנחנו בכלל בכל העולם. 15 מיליון, זה עולם של כמעט 8 מיליארד. ולא חסרים ביניהם שונאי ישראל, שלא חסרים בין שונאי ישראל אלה שמעבירים פייק ניוז, ואנשים מאמינים, מאמינים לשטויות האלה. אז מה אתה יכול לעשות? עשו ניסוי באוניברסיטה, אוניברסיטת וירג'יניה. עשו ניסויים פסיכולוגיים ולקחו פרופסורים ונתנו להם כל מיני חדשות, תבדיל בין הפייק ניוז לשקרים. אז יש פייק ניוז שהם ברמה כל כך גבוהה שאפילו פרופסורים לא יכולים להבדיל. מה הפתרון? הפתרון הוא שצריך להפעיל את השכל, צריך להפעיל את המוח. יש דברים שהם בלתי אפשריים, למרות שהם נראים מצוין על המסך, נשמעים מצוין מפי קריינים וקרייניות מקצועיים, אבל הם עדיין פייק ניוז. זאת בעיה. זאת אגב הטענה הגדולה של טראמפ נגד התקשורת על הפייק ניוז והתקשורת, אני מדבר על התקשורת המודפסת. אם אתם ברחובות ניו יורק או כאן בארץ מקבלים את הניו יורק טיימס במהדורת נייר, שמה לא יהיו פייק ניוז. שמה זה כבר אחרת לגמרי. אבל לא לכולם מגיעים. טוב, אתם יודעים מה? מה מצבנו עכשיו? הוא רע מאוד, אנחנו כבר ב-9:21, 22. אז בואו נעבור לעיתונות האינטרנטית, אבל, אני באמת מביא לכם את העיתונים הטובים ביותר בעולם, והחשובים ביותר, ואני מאמין שאין לנו כאן פייק ניוז. אז נתחיל בטיימס הלונדוני. ביום ה' הקרוב עומדת ממשלת בריטניה לפרסם תקנות חירום למקרה, או למקרה הסביר מאוד, שיציאתה מהאיחוד האירופי תהיה בלי הסכמה. זאת אומרת, תהיה יציאה לא טובה. מפלגת העבודה בראשותו של ג'רמי קורבין וגופים אחרים באים ואומרים, לא, 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 בואו נעשה עוד משאל עם, אי אפשר לצאת הברייקזיט הזה הוא אסון. הוא באמת אסון כנראה. אבל זה מה שהעם הבריטי רצה. ודייוויד קמרון אמר, משאל עם, אתם רוצים לצאת? אני מתפטר. הם רצו לצאת, הוא התפטר, הגיע תרזה מיי, שהתנגדה לברייקזיט, ועכשיו עושה הכל כדי להוציא את בריטניה בתנאים טובים, אבל זה לא פשוט הסיפור. סיפור אחר מאוד מעניין בטיימס הלונדוני. בשל מחסור כרוני במחשבים, הצבא הבריטי לא מקבל את מה שהוא צריך. לא מקבל את מה שהוא צריך. אז בשל מחסור כרוני במחשבים, חיילי בריטניה בסיכון בריאותי. את זה מזהירים רופאים צבאיים. זאת אומרת, יש בתי חולים צבאיים, ויש מאות אלפי חיילים בריטים. ואתה צריך לספק להם תרופות, והמינון הנכון והכמויות הנכונות עוברות דרך המחשב, אבל אין מחשבים מספיק טובים. או אתה לא יכול לסמוך עליהם. חיסונים ועוד דברים כאלה, והדבר הזה מסכן את בריאותם של חיילי בריטניה. סיפור אחר, חברי פרלמנט, הפרלמנט הבריטי, קוראים להניח למעשני סיגריות אלקטרוניות to vape, מיד נגיע לביטוי הזה, to vape, באוטובוסים וברכבת התחתית. ההבדל בין סיגריה אלקטרונית לבין סיגריה רגילה הוא שכשאתה מצית בגפרור, את מציתה בגפרור סיגריה, אז את נושפת את העשן, וחלק גדול מהעשן נפלט החוצה ומרעיל את הסביבה. זאת אומרת, מי שנמצא בסביבתך סובל מ-second hand smoke, זה נקרא. אבל בסיגריה אלקטרונית יש לנו תמצית של טבק שמחוממת באופן אלקטרוני, ואנחנו נושמים אותה. הפליטה היא ידי מים, זה לא מזיק לאף אחד. ונשאלת השאלה, האם המדינה היא נני, היא השומרת שלנו? אז לא ייתנו לנו להשתמש בסיגריות אלקטרוניות, למרות שזה בעיה שלי, אני לא מסכן אף אחד. אני לא מפריע לאף אחד, לא ייתנו לי גם לאכול כי אני שמן מדי, ואני בקרוב אקבל התקפת לב, זה תפקידה של המדינה. לא ייתנו לי לשתות אלכוהול וקצת להשתכר. טוב, אם אני לא מפריע לציבור, אני לא הורג אנשים, אני שתיתי קצת יותר על המידה. אסור לנהוג, בסדר, זה מובן. אבל המדינה לא יכולה להיכנס לי לכל מקום ולהגיד מה לעשות. אז באים חברי פרלמנט ואומרים, תנו לאנשים to vape. וכאן הביטוי, אנחנו מדברים על אדם שמעשן, הפעולה של האישון היא באנגלית to smoke. S-M-O-K-E. אבל אם אתה משתמש בסיגריה אלקטרונית, אז אתה, יש לך וייפר, יש לך עדים, עדי מים. אז זה נקרא to vape. השפה, כל שפה, אבל בייחוד השפה האנגלית, לא מפסיקה להשתנות. טוב, בואו נעבור לניו יורק טיימס. עד עכשיו היינו בטיימס של לונדון. אלון מסק, הבעלים של טסלה, הודה כי אישית עבר גיהנום בזמן המשבר האחרון של החברה שלו. הוא בכלל התמוטט ברעיון וכילה רגשנות יתרה, פרץ בבכי, וכי בשל כך נפגעה גם בריאותו. הדבר הזה הוביל להורדה במניות שלו. שאתה בעל חברה של מיליארדים, אתה לא יכול לפקוד ברעיון. אתה צריך להיות חזק כמו צוק סלע ולחייך, איך אומר האנגלי, chin up and keep smiling. תזכור את הסנטר ותחייך, זה לא מעניין את אף אחד. נו. טראמפ, וזה מאוד חשוב להביא בחשבון. טראמפ ביטל, עוד פעם, זה כל כך מצחיק, הוא ביטל מצעד צבאי בוושינגטון. אתם יודעים למה? מפני שעיריית וושינגטון דרשה מהפנטגון 92 מיליון דולר. ההוצאות על המצעד צריך רק לנקות, ועובדי עירייה, ולפנות מסלולים, ויש הרבה עבודה על ה... וטראמפ החליט שזה יקר מדי. הוא הרי סוחר בנשמה, צריך להבין את זה. ואף אחד לא אמר שסוחר בנשמה הוא נשיא רע. הוא בוודאי לא פחות רע מאשר עורך דין, או משהו כזה. ואז הוא אמר, לא, אז שלא יהיה מצעד. בשנה הבאה אני אעשה לכם מצעד יותר זול. אתם זוכרים, כשהוא העביר את השגרירות לירושלים, אז הוא אמר, נתנו לי תוכניות להקמת שגרירות במיליארד דולר. אמרתי להם, השתגעתם, אני מסדר לכם שגרירות ב-150 אלף דולר. זה האיש. צריך להבין, עכשיו הוא רואה את אמריקה כרכושו שהוא מגן עליו. As best he can, והוא יודע להיות סוחר, אז ככה הוא עובד. עוד סיפור מהניו יורק טיימס, היום, טבע תתחיל למכור באישור ה-FDA, ה-Food and Drug Administration, גרסה גנרית זולה של אפיפן. אפיפן, E-P-I-P-E-N, הוא משכך כאבים. אבל בזמן האחרון הבעלים העלו את המחיר בצורה מטורפת, בלי שום הצדקה. טוב, זו חברה קפיטליסטית, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. והדבר הזה גרם לזעם ציבורי קשה. עכשיו ה-FDA אישר לטבע להתחיל למכור גרסה גנרית. זאת אומרת, לא המקור אלא גנרי, חיקוי נאמר, אבל זאת חברת טבע, וזוהי בוודאי הצלחה גדולה לטבע. אנחנו מאוד מקווים, מאוד מקווים. מחלת ליים, ליים דזיז, פושטת במהירות. מדוע אין חיסון? הרי זו מחלה חיידקית, לא מחלה ויראלית. גם למחלה ויראלית יש חיסונים. היה פעם חיסון לפני 15 שנה, אבל אמרו, הוא לא מספיק טוב, היום הם מפתחים חיסון אחר. ליים, כאמור, היא מחלה חיידקית. בורליוסיס, קוראים לה הרופאים. היא פוגעת בעצבים בין היתר, בלב בין היתר, מעוברת על ידי קרצייה, הניסית בפרוות של כלבים, כבשים ו... וצבעים או איילים, אל תסתובבו שם ביער, בארצות הברית אפילו. שם זה התחיל, באזור קונטיקט, בליים, עיירה. שם זה התגלה לראשונה. מחקר מעלה כי נשים רופאות, תקשיבו טוב לזה, יודעות להקשיב יותר טוב מגברים רופאים. לכולם, גם לנשים וגם לגברים. והמטופלים, נשים וגברים, מצבם הבריאותי יותר טוב. כשהם מטופלים אצל נשים. פה ושם אתם יכולים לעלות על רופאה עצבנית שלא מוכנה להקשיב לכם. פה ושם אתם יכולים למצוא גם רופא נחמד שמקשיב, מבין, וגם טוב. מדובר כאן על ממוצע סטטיסטי, אבל אני מביא לכם את הידיעה. כן, הליכה כל 30 דקות מבטיחה זרימת דם טובה למוח. כשיושבים שעות ועובדים. זה מחקר חדש, הוא מראה כי הישיבה הזאת היא מאיתה את זרימת הדם למוח, ואז המוח נפגע. אני כל היום יושב ועובד, לא קם כל 30 דקות, אז אולי, על מה אנחנו מדברים גלית? את יודעת? לא, זה היה סתם צחוק, בצחוק, בצחוק. אני יודע על מה מדברים, אני עדיין יודע. פילים, שבשל גודלם היו אמורים לסבול יותר מחיות אחרות, מסרטן. מדוע? הם גדולים יותר. אז יש להם הרבה יותר תאי גוף. וסרטן מתפתח כשתא הגוף נחלק לא בצורה, DNA באיזשהו שלב יוצר שגיאה, ואז הוא יוצא מכלל שליטה והוא גורם לסרטן כזה או אחר. אבל מסתבר שפילים סובלים מסרטן הרבה פחות מחיות אחרות, קטנות מהם בהרבה. ביום, טוב, התופעה הזאת ידועה לרופאים, ולא מתמול ולא משלשום. אבל ביום שלישי השבוע זיהו חוקרים גן מוזר, שהוא כנראה זה שקוטל תאים סרטנים בגופם של הפילים לפני שהם מתפשטים ומתפתחים. הגן הזה משמיד באגרסיביות כל תא שה-DNA שלו פגום. הדבר הזה, אם נצליח להעביר אותו לבני אדם, תארו לעצמכם כמה זה יהיה נהדר. אנחנו נחסן את עצמנו מסרטן. חוקרים מאמינים כי אחרי שנים של מחקר, הם הצליחו להוליך, לפתח, כלומר, תרופה המוזרקת לסובלים מהמופיליה. המופיליה זה מצב שבו כל חתך יכול להוליך לאובדן דם ולמוות, מבנה שהגוף איננו מצליח להביא לקרישת דם. בנו יחידו של הצאר, ניקולאי השני, סבל מהמופיליה, ורספוטין המפורסם טיפל בילד, איכשהו באמצעות כשפים, הוא הצליח לעצור דימומים וכן הלאה. והצרינה העריצה אותו, וכך הוא הפך לאיש מפורסם, עד שהנסיכים של בית רומנוב חיסלו אותו בסנט פטרסבורג. זהו, זהו. סיפור מאוד מעניין על אמא הטבע או אמא האדמה, מה שתרצו. באוגוסט 2016, בנורווגיה, באוגוסט זה קיץ, אבל יש שם גשמי קיץ, היקה ברק באדמה הלכה. האדמה הייתה מאוד לחה. ומן האדמה הוא קפץ ועיקר ב-300 איילים שנהרגו במקום. במקל חשמל. גופותיהם, וראינו את הצילום באינטרנט, זה לא פייק ניוז, זה דבר שאתה רואה את הצילום. גופותיהם הפכו לחירה, זאת אומרת, לחגיגה גדולה מאוד לציפורים אוכלות בשר, שבאו מכל המרחב הסמוך. הם זללו את הגופות ולשלשו צועה מלאת זרעים ממקומות אחרים. הזרעים צמחו בהצלחה גדולה בזכות התערובת המזוויה הזאת של שירי גופות נרכבות והפרשת ציפורים, ושינו את הנוף כליל. וכיום עומדים שם מדענים נורווגיים, משתאים למראה המדהים של מה שהם קוראים ביודיברסיטי. וביום רביעי הם דיווחו לעולם, מן המוות צומחים חיים. דעו לכם. סיפור אחר, כי 1400 עובדי גוגל חתמו השבוע על מכתב מחאה נגד חברתם. היא מפתחת מסתבר בסודיות. מנוע חיפוש לעבודה על צנזורה. בשביל ממשלת סין. כנראה בעבור הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, הם יקבלו מכשיר שבו כל דבר ש... לא רק ייכתב בעיתון מלא זה שטויות, נגד הממשלה, נגד המדינה, אלא בין האזרחים. מיד הם ידעו. ויגיעו אליו. זה לא נחמד. לא נחמד. פייסבוק, זה לא רק גוגל, גם פייסבוק, נותנת למועמדים פוליטיים את היכולת לתפור מודעות פרסום המדברות על קבוצות ספציפיות, עד רמה של 20 אנשים, לא יותר. תראו לעצמכם. יש בכך כמובן סכנה רבה מאוד לכיתוב חברתי ומניפולציה ופגיעה בדמוקרטיה. גלית, מה מצבנו עם פרסומות? יש לנו פרסומות. אז את תתני פרסומות ואני אשתה קפה או משהו. אני רק אספר על המאזינים.
מיד חוזרים עם יצחק נוי.
הודעה חשובה ליוצאים לחול. עכשיו בעלם דיוטי פרי. מגוון רחב של אייפונים מחכה לכם במחירים שאסור להחמיץ. מבחר מחשבים ניידים ומחשבי לוח, טאבלטים מהמותגים המובילים. מעבד מזון מג'י מיקס רק ב-200 דולר. עד גמר המלאי. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
במעבר לדיור מוגן אין מקום לספק. מדובר בצעד חשוב. זו הסיבה שבית גלפז, הדיור המוגן בכפר סבא, מעניק לכם הבטחה ברורה בחוזה. בתום השנה הראשונה, החלטתם מסיבה זו או אחרת שתרצו לעזוב, לחזור הביתה? תקבלו את כספכם בחזרה, את הפיקדון במלואו ואת כל דמי החזקה חודשיים ששילמתם. עד השקל האחרון. למידע ולפרטים, חפשו בגוגל בית גלפז או התקשרו 1-700-55-70-80.
כפוף לתקנון.
מזגנים של סמסונג, טורנדו, טאדירן, אלקטרה, פמילי, אמקור,
עוברים דירה או משפצים? שדרגו את הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון.
מזגנים של סמסונג, טורנדו, טאדירן, אלקטרה, פמילי, אמקור, הייר.
מגוון של מזגנים, מגוון של מותגים קונים בעולם.
זהו, חזרנו לענייננו. אני רוצה לעבור ל-Aviation Week and Space Technology, עיתון שעוסק בענייני תעופה אזרחית וצבאית וכן הלאה. הוא שואל שאלה במאמר מערכת, האם עסקת טילי ה-S-400, אלה טילים מן האדמה אל האווירונים שבשמיים וטילים מסוכנים ביותר, מילה אחרונה בארסנל הרוסי, מה אני אומר סובייטי. האם עסקת הטילים הזאת שבין רוסיה לטורקיה, והיא נחתמה בחודש שעבר, מצביעה על התקרבות מסוכנת למוסקבה של טורקיה? טורקיה לא היא חברה באגף הדרומי של נאטו. זאת בעיה. טוב, כל אחד ינסה לנחש. נעבור ליפן, ג'פן טיימס, מומחי האום טוענים. כי עשרות אלפי יפנים נחשפו לסכנת קרינה לאחר אסון פוקושימה ומבצע הניקיון הגדול שם. זאת אומרת, הקרינה פשטה לכל עבר בשל מבצע הניקיון. ועוד סיפור, הכנסות ימה גדלו ברבע השני של השנה. ימה גם מייצרת פסנתרים, לא רק אופנועים, אתם יודעים. אני מניח שהפסנתר הכי חשוב שלה הוא פסנתר עם שני אקזוזים. לא, זה הייתה רק בדיחה. לא רציני. The Independent, הבריטי, מחקר מעלה כי רוב מכוניות הדיזל בבריטניה עדיין מזהמות הרבה מעבר למותר. אתם זוכרים את כל הסקנדל הזה עם פולקסווגן, שרימה בבדיקות של זיהומי הדיזל. המכונית נהדרת, רק מי שמאחוריה נחנק. זה לא וייפינג, זה סמוקינג, זה הרבה יותר גרוע. והסיפור על אלון מאסק, הפוטוריסט הגדול בעל חברת טסלה ומה לא, שהוא התמוטט ברעיון, הוא פשוט התמוטט בגלל ירידת ערך המניות. סיפור נוסף שנוגע למזג האוויר, מטוס תובלה אמריקני התרסק אל תוך קרחון באלפין. זה היה ב-1946, שנה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. כעת, בגלל גלי החום והמסה, הוא התגלה. מטוס משנת 1946. מטוס תובלה. תראו מה שמזג האוויר עושה. הפלסטינאים כועסים עכשיו על קורבין, ג'רמי קורבין. לא שליבי מלא רחמים על האיש הזה. הוא עומד בראש מפלגת העבודה הבריטית, והיא באופן מסורתי תמיד הייתה מפלגה אנטישמית, אבל לא כזאת אנטישמית. תחת פיקודו. והוא אמר שהוא נגד רצח ונגד הכל, אבל אז הסתבר שירות צילומים שלו מניח זר פרחים בבית כברות פלסטיני או אחר בתוניסיה, והסתבר שבבית הכברות הזה נמצאים גם חלק מהרוגי הטבח במינכן. אנחנו מכירים את הסיפור, הם יזמו את הטבח שיזמו, דיברנו על זה אפילו באחד התוכניות שלנו כאן, וצבי זמיר סיפר את כל הסיפור הזוועה, אבל על פי עיתונות החוץ, ממשלת ישראל בראשותה של גולדה מאיר החליטה לנקום. ואנחנו יודעים מהסטטיסטיקה שלמעשה כל מי שהיה מעורב בטבח במינכן, מצא את מותו בדרכים לא טבעיות. והניחוש הוא של כל אחד מאיתנו. וחלק מהם קבור בבית הקברות בתוניסיה. ולשם הלך קורבין להניח זר פרחים. הוא אמר להגנתו, לא היה שם אף אחד מיוזמי הטבח במינכן. אז עכשיו הפלסטינאים כועסים ואומרים לו, כן היה, מה לא היה? הם מאוד גאים בזה. היו? מה אתה מבלבל את המוח? בינתיים טוען העיתון, אנחנו באינדפנדנט, כי רבים במפלגת העבודה הבריטית חשים אי נוחות בשל טענות התקשורת על אנטישמיות במפלגה. אנחנו דיברנו על זה שהגיעו עד כדי כך שהגרדיאן, נדמה לי, הלונדוני, פנה ליהודי בריטניה בעקבות כנראה מאמרים שהופיעו בעיתונות היהודית אנגלית בבריטניה, ואמר ליהודי בריטניה, תשקלו אם לא כדאי לכם להסתלק מבריטניה. לעלות לישראל, היום יש להם לאן לעלות, זה לא מה שהיה, ב-89 היה לנו סיפור על שרה וישראל, על פי הוראת הממשלה הנאצית, ולא היה להם לאן לברוח ליהודים המסכנים, היום יש להם. דיצייט, בוקרשט היא עיר מלוכלכת, רואים את זה בציורים. ציורי קיר, לכלוך, מה שאתם רוצים, אבל קל מאוד להתאהב בה, כי יש בה שחיות חמדה שאפשר להשתגע מהן. אז יש על זה מאמר בצייט, יש עוד מאמר על מוסול, היא שוחררה לפני שנה מציפורני דאש, אבל עדיין עולה באוויר כל הזמן ריח של מוות. עד כדי כך, העיר סבלה שזה נורא, נורא והיום. בואו ונראה מה יש לנו בוול סטריט ג'ורנל. אתמול צנחה הלירה הטורקית עוד ב4%. אתם מתארים לעצמכם. על כלכלה הטורקית על סף התהום. סיפור אחר, מאוד מטריד, מופיע בוול סטריט ג'ורנל היום. קרן לייזר מסתורית תוקפת את מטוסי ארצות הברית במזרח התיכון. הקרן משבשת את שדה הראייה של הטייסים. השימוש בה הולך וגובר, והפנטגון לא מדווח על ההיקף המלא של הבעיה. היא בעיה קשה מאוד. הדבר קורה מעל שמי סוריה, מעל שמי עיראק, אפגניסטן, טוב, אפגניסטן זה כבר לא המזרח התיכון, אבל זה אזור היום ונורא. בשבעת החודשים האחרונים מדובר על לפחות 350 תקיפות כאלה עם קרן לייזר. המקור עדיין לא ברור. כנראה שהוא כבר ברור לפנטגון. איך הם יפתרו את הבעיה? נחיה ונראה. פרנקפורטר אלגמיין צייטונג. עם משלוחי ה-F-35 לטורקיה נוצר מצב פרדוקסלי שכעת טורקיה בת ערובה של האמריקנים. כי קיבלת מטוס, אתה לא מונה את חוזקו של חיל האוויר לפי מספר המטוסים, אלא לפי מספר הגיחות שהוא יכול להוציא. ואם אין לך מאגר של חלקי חילוף ופצצות וכל היתר, אז המטוסים זה גרוטאות, מהבחינה הזאת הם תלויים לחלוטין באמריקנים. אז מה הם עשו? סיפור אחר בפרנקפורט אלגמיין צייטונג. נערה יזידית מהשבט האומלל הזה בעיראק שנרדף על ידי אייסיס, על ידי דאש, בדרכים נוראות. נערה שאונתה על ידי אנשי אייסיס, בוודאי זה כלל. אונס, מה זה לא כלל? היא פגשה את המענה שלה ברחוב בגרמניה. והיא כל כך נבהלה שהיא עלתה על אווירון וברחה חזרה לצפון עיראק. הייתם מאמינים? כך לפי השלטונות הגרמניים, והם משתדלים לדייק. האיטלקים, אני עדיין עם הפרנקפורטר אלגמיין צייטונג, האיטלקים ממהרים להאשים את האיחוד האירופי בהתמוטטות הגשר בגנואה. אבל רבים מהם מאמינים ש... שמי שהשם הם השלטונות באיטליה עצמה. כי הבנייה הייתה, איך נגיד בעדינות, בנייה בעבודה איטלקית. זהו. זה לא אני אומר, זה הם אומרים. זהו. העבודה הייתה רשלנית. Times of India, 106, שמענו את זה גם בחדשות, מתו במדינת קרלה, בשל שיטפונות במונסון. ראש הממשלה ואנשי צוותו יבדקו היום את צילומי האוויר של האסון ובאזור. סיפור אחר בטיימס אוף אינדיה, והוא מעניין מאוד, מייקרוסופט חברה עם רשת בתי החולים אפולו. יש דבר כזה, רשת של בתי חולים שנקראים רשת אפולו, לפיתוח מערכת מחשוב או מחשב, אם תרצו, שמבוססת על AI, זאת אומרת על בינה מלאכותית, כדי להעריך מצב של חולה לב ולתת תמונה מה הסיכוי שלו להחלים. עד כדי כך. זה יוצא מן הכלל. עכשיו בואו נראה מה יש לנו בדר שפיגל. הקטטה בין טראמפ לארדואן לא מסכנת רק את טורקיה, אלא גם את נאטו. כי לא אמרנו שטורקיה היא חלק מהאגף הדרומי של נאטו, ויש לה גבול עם סוריה, ומה לא. המרוויח הגדול הוא כמובן פוטין, או אם תרצו מוסקבה. עתידה של סוריה תחת בשאר אסד, אחרי הניצחון, וכולם צופים לו ניצחון בעזרת רוסיה, כלל אינו ברור. והשאלה היא מאוד פשוטה. עכשיו נניח שהוא כבר ניצח, כל המדינה שלו. עכשיו הוא צריך לעמוד בפני שיקום, השיקום צריך לעלות מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים. והחברות הגדולות והבנקים הגדולים באירופה הם המקור הבלבדי, או ארצות הברית, והם הודיעו במפורש שעד שהוא לא יסתלק, הם לא ייתנו גרוש. אז לאן זה ילך? לאן זה יגיע? ומה אם איראן תהיה כמו סוריה, שואל דר שפיגל? זאת אומרת, הסנקציות יהיו כאלה שהם יביאו למלחמת אזרחים באיראן? זה אסון לאירופה. אולי אפילו לארצות הברית. זוהי תפיסת עולם. אין מה לעשות. למרות סכנות הסייבר ספייס, המרחב הקיברנטי, האזנות, מניפולציות, זיופים והכל, מדינת מערב וירג'יניה החליטה להתיר לקראת בחירות האמצע, ממש ממש עכשיו, הצבעה באמצעות טלפונים חכמים. לא צריך בכלל לבוא לשם. עם הטלפון החכם יש סדרה של פעולות שאתה עושה, הנה הצבעת. אבל, הם אומרים, האפשרות להתערבות של רוסיה, או מקומות שבהם יש שקרים רציניים ורוצים לשנות את המפה הפוליטית בארצות הברית, היא עצומה, גדולה מתמיד. אז עכשיו מצאתם את הזמן להתיר הצבעה בטלפונים החכמים? התשובה היא כן, עכשיו הם עצו. בתי החולים בוונזואלה במצב איום ונורא, והחולים מסכנים סובלים. פשוט כאב לב, מדינה כל כך עשירה, הכל יש לה שם. אבל יש לה גם מנהיגים מטומטמים, ותראו לאן זה הגיע. זהו. גרמניה היום, מספר לנו דר שפיגל, במצב חירום מטאורולוגי, בשל גלי החום. אנחנו שכחנו, אבל הם עדיין קיימים בגרמניה. רבים נפגעו מן החום. בגרמניה יש בצורת. האם זה ההתחלה של משהו חדש? זה מה ששואל העיתון. מקווה שלא. אל פאיס, הספרדי, המהדורה האנגלית. לפני שנה היו התקפות טרור ג'יהאדיסטיות בקטלוניה, בספרד. לקחו מסעית קטנה, נכנסו אל תוך הקהל, ומי עשה את זה? עשו איזה אזרחים ספרדים, ילידי מרוקו, שגדלו, קיבלו את כל כתוב הארץ. הם... אבל אתמול הייתה עצרת לזכר העניין הזה, והיא עברה בשלום, לא כמו לפני שנה, שהגיע ראש הממשלה והמלך, ואנשים עמדו מסביב וצעקו וכיללו. עכשיו מתחיל האל פאיס, במין מאמר גדול, כל כך, אני לא הצלחתי להבין למה הם חותרים. זאת אומרת, הדריסה במכונית באה בעקבות הסתה של האימאם אבדלבאקי. הם הרי חידשו את המסגדים בספרד, אז עכשיו יש להם אימאם שמטיף, ולכן צריך להיות יותר נחמדים איתם. איך הם הגיעו לזה? באירופה הם קובעים, האסלאם הוא תירוץ בידי אוהבי אלימות, כמו בארצות הברית, ששם רוצחים בבתי הספר. ומה היה במגדלי התאומים? זה לא היה על רקע אסלאמי. ומה היה במקומות אחרים? מאות כבר נרצחו על הרקע האסלאמי בארצות הברית. את זה העיתון שוכח. פשטני מאוד, מוזר מאוד, אבל טוב, נו, הבאתי לידיעתכם. הפייננשל טיימס הלונדוני, דירוג האשראי של טורקיה, שמענו את זה בחדשות, הוא הורד על ידי שתי הסוכנויות המרכזיות, ה-S&P וה-Moody's. שניהם הורידו את דירוג האשראי של טורקיה, ויש חשש גדול שהכלכלה הגדולה הזאת, הרבה יותר גדולה מכלכלת ישראל, הרבה יותר גדולה, תגיע לחדלות פיראון. זה מריבת אגו איומה בין שני אנשים קשים מאוד. ארדואן הוא אדם קשה מאוד, אבל הוא לא מצא את הפרטנר הנכון. הוא הלך להתעסק עם טראמפ, ועם טראמפ לא מתעסקים. בואו נראה מה יש לנו בג'יינס דיפנס. כתב העת לענייני ההגנה אולי החשוב ביותר בעולם. למה אולי? משרד ההגנה של ארצות הברית חושש שצבא סין עומד להגדיל את חיל הנחתים שלו עד ל-30,000 חייל. טוב, חייל מרין, מה שנקרא, עובר הכשרה מיוחדת, זה הרבה כסף והרבה זמן. ואת כל זה הם עומדים להשיג בשנת 2020. המלחמה בסוריה, בעיראק ובאוקראינה. המלחמות האלה מוכיחות באופן חד משמעי כי טנק המערכה עדיין לא הסתלק מן העולם. יש מקום לטנקים. אבל יש להתאימו את הטנק המודרני לתנאי הקרב המשתנים. ועוד סיפור, אוסטרליה חתמה אתמול הסכם עם ריין מטל הגרמנית על הספקת 211 רכבים משוריינים על גלגלים מסוג בוקסר, בשווי של 3.3 מיליארד דולר אוסטרלי, שזה 2.4 מיליארד דולר רגיל. כאמור, ההסכם נחתם אתמול. המשוריין הזה מצויד בתותח אוטומטי של 30 מילימטר, וזה מזכיר לנו, גרמניה היא עדיין גרמניה, ויש לה תעשיית נשק מפותחת להפליא, והיא מוכרת הרבה נשק, כי צריך להתפרנס. זאת אומרת, לפני שמטיפים מוסר, צריך גם לבדוק את עצמך, וגרמניה היא לא חנות ירקות. בואו נגיד ככה, ולא במקרה יש לה שכנות אפילו באירופה, שעד עצם היום הזה מפחדות מגרמניה. בואו נעבור ללמונד ונראה משפחות איטלקיות רבות של קורבנות האסון, אסון הגשר בגנוע. יחרימו את הטקס המיוחד היום, אני לא יודע באיזה שעה הוא נקבע, והשעה אצלנו עכשיו היא כמעט 10, אז יכול להיות שאין הבדל גדול בשעות, שזה יהיה בצהריים. מכל מקום, הם לא יבואו לטקס, והם טוענות שהשם הוא בממשלת איטליה. טוב. דוחות על מצבו של הגשר התקבלו הרבה לפני ההתמוטטות, ידעו שהוא במצב לא טוב. והגשר היה בתהליך של שיפוץ כשזה קרה. ובכל זאת, תראו, חברת בייר הענקית, זה ענק גרמני, עצום ממדים, מאז יוני היא הבעלים של חברת הזרעים האמריקנית מונסנטו. וכתוצאה מהרכישה הנחמדה הזאת, היא איבדה כ$10 מיליארד משוויה בשל פסק הדין בארצות הברית, שקובע כי קוטל העשבים, ראונדאפ, אחראי לסרטן של דיואן ג'ונסון, שמה של בית ספר שהשתמש בחומר הזה לצורכי השמדת עשבי בר בחצר וכן הלאה. ואומר למונד, הסתיימה תקופת היהירות. הסיפור הוא מאוד, מאוד מעניין, מפני שהחברה הזאת פיתחה זרעים שהם עמידים לראונדאפ. עכשיו, אם אתה מגדל טירס ויש לך 5 דונם, 10 דונם, אין בעיה. אתה בא ומסתדר איכשהו עם העשבים השוטים. אבל אם יש לך 100,000 דונם, אתה צריך למצוא פתרון של ממש, אתה לא תשלח פועלים לנקש עשבים. אז אתה מפתח טירס כזה, שכשמפזרים ראונדה בשדה, הוא הורג את העשבים השוטים, אבל לא את הטירס. ועד שאתה לא רואה את הצילומים האלה, אתה לא יכול להאמין. זאת הייתה חברת מונסנטו, חברת הזרעים. הזרעים האלה עוברים הקרנה, ולכן כל שנה אתה חייב לקנות את גרעיני הטירס מחדש. והדבר הזה הכניס להם הרבה הרבה מיליון דולרים. החומר הבסיסי הוא גליפוסייט, ועכשיו בית המשפט קבע שהוא סרטני וקבע לו פיצויים לשמה של זה בסכום גבוה מאוד. מילא הפיצויים יעמדו בזה, הבעיה היא שאומר למון שעכשיו היהירות האמריקנית נשברה. אתם תכתיבו לחקלאים איזה זרעים לקנות, אחרת הם לא יחזיקו מעמד. כל הדברים האלה שדיברנו עליהם בלי סוף. סין וארצות הברית משתמשות בגליפוסייט הזה ובזרעים של חברת מונסנטו בכמויות גדולות מאוד. סין מפתחת אותם בעצמה, כי בינתיים צריך לתת פתרון למזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה. אנחנו קרובים ל-8 מיליארד. זה לא פשוט. באירופה קוראים למזון הזה פרנקין פוד. לא רוצים להכניס אותו לסופרמרקטים, לא רוצים, כי זה אולי יצמיח קרניים, ובאים המומחים ואומרים, גם המזון הגנטי הזה לא מהווה סכנה, לא מאמינים להם. עכשיו הם קיבלו כאילו הוכחה, לא חד משמעית ולא ישירה, אבל הוכחה לטענותיהם. ונסיים עם ה-Christian Science Monitor. אימרם קאן עלה לשלטון בפקיסטן. הוא שחקן קריקט לשעבר, גבר מאוד נאה, והוא מבטיח לפקיסטנים חזרה לימים אחרים. אנחנו נשנה את פקיסטן. אבל השאלה שנשאלת, שואל ה-Christian Science Monitor, האם הצבא הפקיסטני ייתן לו לשנות את המדינה? מי שמנהל את המדינה היום זה הצבא. והסיפור הזה הוא סיפור קשה מאוד, ואל תשכחו שפקיסטן היא מדינה גרעינית, יש לה גם טילים וגם פצצות גרעיניות. לכן היא מדינה מאוד מסוכנת, בידי הצבא נשלטת הדמוקרטיה ממנה והלאה. אולי אימרם קאן יעשה פלא, יעשה פלאים. מה אני אגיד לכם? דיברנו בשבוע שעבר על החללית שנשלחה אל השמש. בשבוע שעבר היא נשלחה. והיא אולי תשפוך אור על נתקרב לשמש, על סכנה מיידית של אסטרואידים. אסטרואידים הם גרמי שמיים שיכולים לפגוע בכדור הארץ. טוב, יש לי עוד הרבה חומר, אבל הבנות החליטו שזה יספיק. זהו, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לך גלית על ניתוב השידור, ואנחנו חוזרים לענייננו, נהיה איתכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. אני יצחק נוי, אל תשכחו להיות איתנו. שבת שלום.